אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום לכם, כאן איזימן מישראל עם עוד מהדורה של יומן השבוע בעבר. יומן חדשות ישנות, שבו אזכיר לכם כמה מאירועי השבוע הזה במרוצת השנים. בדרך כלל אני בוחר אירועים שהותירו לא רק חותם היסטורי, אלא גם קולות מוקלטים, מתוך יומני חדשות ברדיו וטלוויזיה, או מתוך יומני קולנוע, או הקלטות אחרות מאותן ההתרחשויות, או הקלטות הקשורות למי שעשה את הכותרות שאזכיר. נתחיל במסע השבועי לאחור. אני פותח בשבוע הזה בשנת 1926, זה אומר 99 שנים לאחור. הכותרת של השבוע הזה, באותה שנה שהוגדר כמשעמם יחסית, הייתה מותו של הקוסם ואומן החושים הנודע, הארי הודיני. הודיני, מגדולי הקוסמים, הפעלולנים ואומני החלצות מקשירות וממנעולים, הלך לעולמו בין 52 בלבד בעקבות זיהום בתוספתן. הזיהום הראה אולי, צריך להוסיף אולי, כי שבועיים קודם לכן קיבל בביתנו כמה אגרופים מסטודנט מתאגרף. בעבור הודיני זה היה עניין שבשגרה, הוא היה רגיל לקבל אגרופים מהקהל שלו כחלק מההופעות, בין היתר כדי להראות שאין לו על גופו שום ציוד שיכול היה להיעזר בו בעת שנחלץ, כפלא, מכל מיני מצבים שנראו לא הגיוניים ובלתי סבירים. הודיני הותיר בקולו הקלטה אחת בלבד שנעשתה השבוע בדיוק לפני 111 שנים. ההקלטה נשמרה על תקליט של אליסון ודיבר על אחד הלהיטים שלו, אחד הקסמים שלו, שבו הוא נכנס למה שכינה תא העינויים במים. הצילינדרים שלהם הוקלט קולו היו חבויים עד לשנת 1970, עד שהביוגרף שלו מצא אותם. 56 שנים אחרי ההקלטה עלה קולו של הודיני מחדש, והיה מי שאמר, כאשר שמע את הקול שמיד השמיע, שזה ודאי עוד אחד מקסמיו של הודיני, מה גם שיש תיאוריות שונות על מותו, היו שטענו שבכלל לא מת, לפחות לא בתאריך שאנחנו מזכירים היום. גבירות ורבותיי, כך אמר הודיני, יש לי העונג להציג את ההמצאה האחרונה שלי, תא העינויים במים, כך הוא אמר. על אף שאין שום דבר לא טבעי בנוגע לכך, אני מוכן לאבד $1,000 לכל אחד שיכול להוכיח שיש אפשרות אחרת לקבל אוויר בתוך תא המים כאשר אני שם. אם משהו ישתבש, אחד מעוזרי ימהר לשבור את הזכוכית כדי להציל את חיי. כך הוא אמר, והוסיף, אני הודיני, 29 באוקטובר 1914, בניו יורק. כך אמר, ואלה המילים היחידות ככל הנראה המוקלטות בקולו של האיש, שכאמור הלך השבוע לעולמו בשנת 1926. מכאן אל השבוע ב-1938, השבוע שהציג את כוחו הגדול של הרדיו. ב-30 באוקטובר לפני 87 שנים שידרה רשת CBS בארצות הברית תסקית רדיופוני של מלחמת העולמות שכתב H.G. Wells על פלישת חוצנים מהמאדים לכדור הארץ. השידור היה בליל כל הקדושים, הלווין, ועל אף ההתראות שמדובר בתסקית, השידור זכור בתולדות הרדיו בשל ההיסטוריה ההמונית שיצר. כמובן, גם כאן יש הטוענים שהתיאורים של הפאניקה הוא עצמו, ואחראים לזה למשל בעלי אינטרסים, כולל העיתונות הכתובה, שחששה מכוחו העולה של הרדיו כמתחרה רציני. כך או אחרת, פאניקה הייתה. כמובן, אחת הסיבות לבהלה הגדולה, ואמרנו, הייתה בפירוש בהלה, היא השידור שנשא אופי של שידור חי, כולל מטבע לשון, אנחנו מפסיקים את שידורינו כדי לדווח.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York.
אף על פי שלא היו אז הרבה יומני חדשות ברדיו האמריקני, אורסון ווילס ותיאטרון מרקורי, שהעלו את ההפקה הזאת, הבינו היטב את יכולתו של הרדיו. היו שאמרו שאולי לא הבינו בכלל, ואחרים אומרים שידעו להציג את הסיפור כאילו התרחש ממש בזמן אמת. זה כמובן הוסיף לדרמה. כך החלו הדיווחים, ובין לבין הוחזר השידור, כמובן השידור המבוים, למוזיקה שעברה אז. זה היה עניין שבשגרה מבתי מלון, שם נגנו תזמורות שונות. אנחנו נדלג קדימה בהקלטה של התסקיד כולו, הוא ערך יותר משעה של עבודת אולפן עם שחקנים ואפקטים קוליים, ונעצור בדיווחים המפחידים יותר, מפחידים לזמנם.
Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with a noted astronomer, Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Ramon Raquello and his orchestra.
כן, בהחלט יכול להפחיד, וזה גם נשמע אמין מאוד למאזינים של אז.
Army bombing plane V-843 off Bayonne, New Jersey. Lieutenant Volt commanding 8 bombers, reporting to Commander Fairfax Langham Field. This is Volt reporting to Commander Fairfax Langham Field. Enemy tripod machines now in sight.
מלחמת העולמות, שידור הרדיו שהוכיח מה כוחו של הרדיו השבוע לפני 80 שנים. ושבע שנים. וכמעט מלחמה בעולמות 1962, זה היה השבוע כאשר ארצות הברית פרסמה את ממצאי המודיעין שלה, ולפיהם ברית המועצות הציבה טילים ארוכי טווח בקובה, סמוך כל כך לארצות הברית. זה היה משבר רציני, וממשלת ארצות הברית החליטה להודיע על כך לציבור. מי שעשה את זה היה הנשיא ג'ון אף קנדי, בהודעה די דרמטית בטלוויזיה האמריקנית. כך נשמע השידור עם מוזיקה מקדימה, השבוע לפני 63 שנים.
President John F. Kennedy broadcast a special message to the nation from his office in the White House. Here is President Kennedy as he delivered that message bearing on recent events in Cuba.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Upon receiving the first preliminary hard information of this nature, last Tuesday morning at 9 a.m., I directed that our surveillance be stepped up. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail.
אז היה תמצית הנאום של הנשיא קנדי, 22 באוקטובר 1962, ובו דיווח על המצאותם של טילים גרעיניים סובייטיים בקובה. הוא קבע שכל התקפה מצד קובה תחשב לתקיפה מצד ברית המועצות, על כל המשתמע מכך. הוא גם הבהיר שהטילים מסוג R-14 ו-R-12 יכולים לפגוע בערים בארצות הברית, והסכנה לציבור האמריקני הייתה אכן גדולה. ברור היה שברית המועצות קבעה בסיס שיכול לאיים כל כך מקרוב על ארצות הברית, ובעצם, כפי שאמר הנשיא, על חצי הכדור המערבי. קנדי החליט לסלק את הטילים מקובה, אבל חשש שפעולה כזאת עלולה להוביל למלחמה גרעינית, ולכן הטיל על קובה סגר ימי למניעת הגעה של עוד נשק סובייטי לשם. הרוסים הודיעו שספינותיהם התעלמו מן המצור, אבל למעשה הן בחרו שלא להגיע. כעבור יומיים הציע ברית המועצות להוציא את הטילים שלה מקובה, בתמורה להתחייבות של ארצות הברית שלא תפלוש לקובה ולא תתמוך בפלישה כזו. אז זה מעט מהמשבר הזה של השבוע לפני 63 שנים.
Cuba became the focus of world attention. Here centered the most critical threat of global war since the surrender of Germany 17 years ago.
משבר הטילים בקובה, שיא המתח והחרדה, השבוע בשנת 1962. מכאן אל השבוע בשנת 1973, זה לוקח אותנו אל אירוע חגיגי מאוד בסידני, אוסטרליה. שם נחנך ברוב עם ובנוכחות מלכת בריטניה, בית האופרה, שצורתו מזכירה מפרשים של אונייה וגם קונכיות. אין ספק, יעיד מי שראה אז, וכך העידו עיתונאים, שזה אחד המבנים הכי מפורסמים שנבנו במאה ה-20, הוא יושב בקצהו של חצי אי במפרץ ג'קסון, ליד גשר הנמל. הרבה עבודה נשמע מיד הושקעה במבנה, וביום הפתיחה עמדה המלכה אליזבת ברחבת הכניסה, ודיברה. הרוח מהמפרץ טלטלה לא מעט את דפי הנאום שהכינה מבעוד מועד, וביומני הטלוויזיה והקולנוע רואים אותה די נאבקת ברוח, ומנסה לדאוג שהניירות לא ישמטו מידיה ויעופו אל מפרסי הבניין.
1954, the beginning. New South Wales Premier J.J. Kyle declares Sydney will have an opera house. January 1957, after an exhaustive international competition, the adjudicators select as the winning design these simple sketches submitted by a young Danish architect, Jørn Utzon. And now, on October the 20th, 1973, after all the trials and tribulations of these past 19 years, after all the uncertainties and delays that have bugged its progress, there it stands, in all its shimmering magnificence, ready now for the Queen to declare the building officially open.
I have much pleasure in declaring the Sydney Opera House open.
הישג אדיר, כך אמרה המלכה, בהערכה לרבים שעבדו יותר מעשור שנים כדי להביא את הרעיון להשלמה. הכתב המתאר המשיך לתאר את מהלך הטקס, מסוקים של חיל האוויר האוסטרלי בשמיים ו2,000 סירות במפרץ. מראה שלא ישכח, אמר אותו כתב בהמשך, אבל הרוח לא אפשרה למאזינים לשמוע את כל מילותיו.
The streamers have departed, the streamers have fallen away from the rooftop, the four tugs, the shell cove, the warren, the careening cove and the wandilla are moving away, the 60,000 balloons are streaming away in the strong breeze, they're sweeping out towards the harbor.
טקס חנוכת בית האופרה של סידני השבוע לפני 52 שנים. ובתום הטקס, ברחבת הכניסה מול המפרץ הכחול, נכנס הקהל אל האולם, ובהו שמע קונצרט הבכורה. הבית, שמכיל 1,000 חדרים, 5 אולמות לחזרות, 4 מסעדות והרבה חנויות של מזכרות, היה מלא מפה לפה. וזה רק קטע מקונצרט הפתיחה של בית האופרה בסידני, אוסטרליה, השבוע בשנת 1973. מכאן, 51 שנים לאחור, אל השבוע בשנת 1974, הגיבור של השבוע זה היה אז קסיוס קליי. הפעם הוא הביס את יריבו, ג'ורג' פורמן. 7 שנים קודם לכן איבד אלי את התואר, כאשר רישיון האיגרוף שלו בוטל אחרי שסירב להתגייס לצבא האמריקני. אבל השבוע בשנת 1974, כאמור, זה קרה.
Zaire, Africa. Punch did no damage, that one did. Vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali, but a straight left jab thrown by Foreman. Has Ali in the corner. Ali dances back. Hangs on. What a tremendous, tremendous thing.
כן, אז שמענו את השדרים מתארים את הניצחון בקרב שזכה לשם המהומה בג'ונגל. והשם הזה ניתן בעיקר בגלל המקום שבו נערך, אפריקה. ושמענו, כך אמרו, הוא עשה זאת, מוחמד עלי. כ-60 אלף איש היו בקהל, והם ראו, עם מצלמות הטלוויזיה, איך עלי התיש את פורמן למשך 8 סיבובים, עד שהכניע אותו בנוקאוט, כפי שהוגדר כקרב של גיל נגד נאורים.
I wanted to make him lose all his power. I kept telling him he had no punch. He couldn't hit. He's swinging like a sissy. He's missing. Let me see your box. I hadn't started dancing yet.
מוחמד עלי במלוא שחצנותו, וכמובן בכל הרעיונות, הזכיר את אלה, השבוע לפני 51 שנים בקינשאסה, זעיר, היום בקונגו. ולסיום, אצלנו, השבוע בשנת 1977, מהפך שאחרי המהפך הפוליטי. 5 חודשים לאחר עליית הליכוד לשלטון במהפך של מאי 1977, הציג שר האוצר דאז, שמחה ארליך, את מה שהגדיר התוכנית הכלכלית החדשה.
בהזדמנויות קודמות, כאשר הודעתי לכם על החלטות הממשלה, הקפדתי לציין, כי המדובר בצעדים כלכליים, ולא התיימרתי ליותר. היום, לעומת זאת, אני רשאי לומר בפה מלא, כי החלטנו על מדיניות כלכלית, שבמרכזה הרחבת הייצור, הגדלת התעסוקה והגברת הייצור. במרכז מדיניות זו, האחדת שער המטבע, ביטול הפיקוח על מטבע חוץ, והפיכתה של הלירה הישראלית למטבע בת המרה.
במסגרת התוכנית הועלה המע"מ ל-12%, בוטלו סובסידיות והתייקרו מחיריהם של מוצרי היסוד. ועד כאן יומן השבוע מן העבר, היומן שלנו שבו הזכרתי כמה מאירועי השבוע הזה לפני שנים. בשבוע הבא יהיה כאן שוב עם עוד יומן, יומן של החדשות הישנות שהתרחשו בשבוע הבא בעבר על פני ההיסטוריה. כאן איזימן, נשתמע, שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.